בעל-פה. אז מה, אני אחזור בעל-פה? צריך להגיד זה ככה בצורה אחרת, סל. לא נשנה דבר, בשביל דבר שנתחדש בו. בכל אופן, אנחנו באמת מנסים להציע מתוך התאריך הזה איזשהו לימוד, לימוד לדורות, לימוד שיוכל להיטיב איתנו, תיבט, להיטיב איתנו, ובעיקר, בעיקר, לעשות את התיקונים שמתבקשים מתוך הקלקולים שהיו בטבת, מתוך כן, אותם אירועים מביכים, מצור לירושלים, שהתרחש ממש בתאריך זה, למעשה זה האירוע היחידי שהתרחש ביוד בטבת ממש. האירועים הנוספים שמיוחסים לעת הרעה הזו, תרגום התורה ליוונית ומות עזרה, הם לא קרו ביוד בטבת, הם התרחשו ב-9 ו-8 בטבת. אבל כמובן שאין היגיון לעשות 3 ימי צום רצופים, יחדו אותם תחת התאריך, תחת התאריך הזה, בכלל 200 מנה. בתוך המצור עצמו כלולים גם אלו. אנחנו רוצים לעשות ולראות מהו המחנה המשותף? מהו הלימוד? הלימוד המוסרי, הלקח לדורות, שאנחנו יכולים להסיק מזה גם לזמננו. האירועים האלו אינם אירועים ארכאיים, כן? שבאמצעותם אנחנו מציצים לדורות עברו. אנחנו לא הולכים עכשיו באיזה מוזיאון ומסתכלים על כל מיני ספינות קדומות שהיום כבר לא שתות, ואנחנו רק מתענגים על זה לנוסטלגיה, על איזה מין חוויה ארכאית, מיושנת. לא, לא, לא. כשאנחנו הולכים לראות את הספינות האלו, אנחנו צריכים להבין שבספינות האלו משוקעות טכנולוגיות שמשמשות אותנו גם היום. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל בגיחוך על ניוטון, שמסתכל על התפוח נופל ואומר, היי, למה נופל תפוח? צריך להבין שכל הפיזיקה שהתפתחה בעצם, הניוטון, כן? הטון החדש, כן? שבאמת ניוטון גילה בעולם, יש הרבה מה לדבר על זה, זה מלווה אותנו גם היום בפיזיקה של כל מחשב וכל חללית שטס על החלל וכל לוויין שמרחף במסלול הנמוך של החלל החיצון, האמצעי או הגבוה, זה לא משנה. החידושים הכי הכי גדולים, הכל נמצא שם, הכל משוקע, תורתו של ניוטון, כן, וכן הלאה. כך צריך להסתכל בכלל על העבר. כן? עבר מאוד משמעותי מבחינתנו. אנחנו באמת שואלים את השאלה, מה אנחנו לומדים מכאן? טוב. באופן כללי אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, העולם כולו נברא בעשרה מאמרות. כשהעולם נברא בעשרה מאמרות, פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו משהו מאוד מאוד מהותי על האופן שבו הוא רוצה שהעולם יתקיים. אמרו חז"ל, למה הוא ברא אותו בעשרה מאמרות? לא יכול היה לברוא אותו מאמר אחד. אלא כדי לתת שכר לצדיקים שמתקנים עולם בעשרה מאמרות ולהיפרע מרשעים שהורסים עולם שנברא בעשרה מאמרות. אז מה בדיוק העניין פה? מה זאת אומרת צדיקים שמתקנים עולם בעשרה מאמרות? כן? מי הצדיקים ומי הרשעים? הרשעים אלו שלא מכירים את עקרון ההדרגתיות. הצדיקים הם אלו שמכירים את עקרון ההדרגתיות. 10 מאמרות, פירוש דבר שהדבר מתרחש בעשרה שלבים, שזה המספר היסודי, 10. כן? 10 זה המספר העשרוני הבסיסי, 10. זה בא לומר לנו שהעולם נברא בעשרה שלבים. 10 ספירות, השתלשלות, מספירה לספירה, כולה, 10. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עולם שנברא בעשרה מאמרות, שאנחנו אומרים שצדיקים מתקנים עולם בעשרה מאמרות, הצדיקות והרשעות מוגדרת פה באופן חדש לגמרי מאשר היינו מתארים לעצמנו. צדיקות זה לחיות בתפיסה הדרגתית. רשעות זה לחיות בתפיסה לא הדרגתית, בתפיסה שלא מכירה במבניות, בסדרי עדיפויות, במדרגות, במוקדם ומאוחר, בתפל ועיקר. כל המושגים שאנחנו מרבים להשתמש בהם, הם תוצאה ישירה של תפיסת הדרגתיות, התהליכיות. או בלשון חז"ל, עולם שנברא בעשרה מאמרות. צדיקים שמתקנים עולם בעשרה מאמרות זה אנשים שקושרים נימה בנימה, בסדר מופתי, וכך הם גורמים את התיקון. אתה לא יכול לקפוץ מדרגות. אתה לא יכול לצדיק ביום אחד. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לך בונוס, כבעל תשובה בראשית הדרך, וגילה לך אור גדול, חביבי, אתה תצטרך לחזור לאותו האור מהקרקעית ועד הפסגה. זה שקיבלת עכשיו הלוואה שמינה, זה לא אומר שאתה צריך להחזיר אותה. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מלוך אופניים של איזושהי הערה שבאה, הערה, שבאמת באה באופן לא הדרגתי. אבל אל תדאגו, ריבונו של עולם לא שכח את הכלל הגדול, כן? שהוא טבע אותו במציאות. עולם שנברא בעשרה מאמרות. כן? אנחנו נצטרך להחזיר, אנחנו נצטרך בעצם לחזור לתהליכיות, כדי שאותה מדרגה שקיבלנו, כן? בתור הלוואה, נקרא לזה ככה, היא תהיה קנייננו האישי. אנחנו נצטרך לחזור על כל התהליך כולו, באופן הדרגתי. רק למה נתנו לנו את זה? למה נתנו לנו את זה כאילו בקשיש, ובלא עמל, בלי הדרגתיות? כדי שנראה את האור הגדול. ואנחנו נתרשם, נתפעל, נשתוקק, אחרי שאומרים לנו, תשמע, אתה כל כך מרוצה מהגרעין הזה, אז עכשיו תקנה כאילו בכספך. את הגרעין הראשון מותר לך לטעום, אין שום בעיה. אבל אחרי זה, 100 גרם אתה רוצה, 200 גרם, שלם. אין מה לעשות. שלם, זה דרכו של עולם. משלמים, מקבלים. הדרגתיות, פשוט מאוד. העולם נברא בעשרה מאמרות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולאמיתו של דבר, אם אנחנו לא תופסים את רעיון הדרגתיות, אין לנו אפשרות להיות פועלים עם אל. אין לנו אפשרות. הכפירה ברעיון הדרגתיות הוא זה שלמעשה הוליד את משיחיות השקר. הקשה והמסוכנת בכל הדורות כולם. כן? משיחיות השקר כולה בנויה על היסוד של זבנג וגמרנו, של דליגת מדרגות, של קפיצה מצד לצד מבלי הדרגה. מה שקורה בסופו של דבר אנחנו יודעים. גאולה שלא יכולה לעמוד בשום פנים ואופן על הרגליים. היא לא נבנית בצורה נכונה. ממש לא, זה כמו תינוק שיוצא מבטן אמו בחודש השלישי, או בחודש הרביעי או חמישי, או השישי, שביעי או שמיני. הוא יוצא טרם עת, לפני שנבנה את איבר ריאות, לפני שאיברים חיוניים התפתחו כראוי, זה ילד שיכול לסחוב איתו אחרי זה מחלות כל החיים. חולשות כאלו ואחרות, כל מיני דברים כאלה, ודאי. כי הוא לא ישלים את כל תהליך תשעת ירחי הלידה. אדם שלא תופס את רעיון העקרוניות על תהליכיות, את עקרון התהליכיות, לאמיתו של דבר הוא לא יכול להיות שותף לקניין אמיתי. אבל זה לא העיקר. העיקר, וזו הבעיה היותר גדולה, שאדם שלא מבין את רעיון התהליכיות, גם לא יודע איך רע נוצר. כי העיקרון של התהליכיות הוא נכון הן לגבי יצירת הטוב, והן לגבי האחזות הרע בתוך המציאות. תפיסת הרע או הופעת הרע בתוך המציאות היא גם קורית בצורה תהליכית. אין שום רע שהופיע בפתע פתאום. אין דבר כזה. לנו לפעמים זה נדמה שכך. נדמה שפתאום הופיע האש או פתאום הופיע דבר כזה או אחר. אבל שבעדות החקירה מתחילים לבדוק, מגלים שבחדר הבקרה אכן בשעה זו וזו נראה קצת אשן. לאחר מכן, האשן עבר לחדר ב'. לאחר מכן, פתאום היה איזה משהו פה, איזה גץ יצא. פתאום הגץ הזה, כן, לא יודע, אלף ואחד דברים יכולים להיות. אבל בסופו של דבר, ויצא העגל הזה. כתוצאה מכל התהליכים הקטנטנים, כחוט השערה, שממש נרקמו אחד בשני, מן ההרג הזה, בסופו של דבר נוצר ההרג. בסופו של דבר, בלי תפיסה תהליכית, אנחנו לא יודעים איך לייצר דבר, ולא יודעים איך לפרק דבר. הכל הוא בגדר של תעלומה, סתום וחתום, ואין איתנו יודע עד מה. לא יודעים. לא יודעים לפרק מצבים שליליים, אם מדובר במידות, איך נוצרות מידות? איך נוצרת מידת הכעס? האם באמת הכעס הוא מופיע בפתע פתאום? פתאום ראיתי מישהו, הרגיז אותי, כעסתי עליו. באמת זה רק עכשיו התחיל לכעס? מרגע שראית אותו, כעס? מה, אין לו 6, 7, 8, 9 שלבים לפני כן? אולי הם דקים שבדקים, דק, עד אין נבדק. אתה לא ראית, לא שמת לב, לא חשבת, לא התבוננת, ביטלת את ערכם של הסיבות הראשוניות. בקיצור, הרסת העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא שמת לב לעקרון הדרגתיות, כן? איך הדברים הולכים ונטווים, הולכים ונהרגים, הולכים ונבנים. במציאות החיים הפרטית שלך, במציאות החיים הלאומית, במציאות החיים העולמית, כן? לא שמת לב? את אותו עיקרון של הדרגתיות אנחנו מוצאים, כמו שאמרנו אם כן, במערכות רבות, כל אחד יוכל להבין מעצמו, אנחנו רואים את זה בעניין של לידת האדם, שור בן יומו קרוי שור, כן? גם באופן הדרגתי, באופן יחסי לאדם, שור בן יומו קרוי שור. יש יצורים שברגע שהם נולדים, תוך 12 שעות, הם כבר מסוגלים לטרוף, מסוגלים לרוץ, שור בן יומו קרוי שור, שאני אמר שור כי יוולד. כבר בלידה הוא קרוי שור? אולי קראו לו איזה שם ביניים שמעיד על תהליכיות? לא, הוא קרוי כבר שור. אנחנו יודעים שיש תהליכיות, אנחנו יודעים ששור שנולד היום, לא כמו שור מבוגר, גם פה יש תהליכיות. אבל רוצים להדגיש את ההבדל בתהליכיות שבין השור לבין האדם. האדם, מכיוון שהוא טיפוס הרבה יותר מפותח ונשמתו היא לאית מאוד, לכן ההתפתחות שלו היא כרוכה ביותר תהליכים. כן? לעומת יצור בעל נפש בהמית, שממילא תוכן החיים שלו יותר דל, ממילא גם ההופעה היא יותר מהירה. אבל ודאי שיש תהליכיות גם לשור, זה פשוט. שור בן יומו קרוי שור, אדם בן יומו לא קרוי אדם. איך הוא קרוי? הוא קרוי תינוק, אחרי זה הוא קרוי ילד, אחרי זה הוא קרוי נער, אחרי זה הוא קרוי מתבגר, אחרי זה הוא קרוי בוגר, אחרי זה הוא קרוי בחור, אחרי זה הוא קרוי זקן, לא משנה, הרבה שמות יש. כל השמות האלו בעצם מציינים הופעה הדרגתית של נשמת האדם. איך הנשמה מופיעה בינקות? איך היא נאצלת בתוך הינקות? איזה פעולות היא מפרישה בזמן הינקות לפי גוף האדם? כמה הוא יכול להכיל מהנשמה כבר? כן? לפי מצב נפשו, המדרגה, השלב הנפשי שלו. כמה הנשמה כבר יכולה להיכנס בתינוק? כן? כן, כמובן שהנשמה מתבטאת בתמימות הטבעית של הילד, כן, וכן הלאה. אבל יש פה הופעה חלקית. ההופעה הזו הולכת ומשתכללת עם השנים. אחרי שהוא ילד, מתפתחים כל מיני קשרים בכף. קשרים כאלו ואחרים. וכך הוא הולך ומתבגר עד שהוא מגיע למצב של זקנה. זה קנה חוכמה שכבר הנשמה באמת מתיישבת יפה בנפשו, בגופו, כן, וכן הלאה, בשכלו, במידותיו. אבל זה הדרגתי. אין פה דילוג. פעם איזה ילד שבגיל 16-17 אולי מסוגל ללכת כמו שצריך. וחקרו וחקרו עד שמומחה אחד גדול בעצם נתן את התשובה. הילד הזה, בעידן הזחילה, הוא לא זחל את פרק הזמן שהיה צריך לזחול. כתוצאה מזה שהוא לא זחל והוא נגמל מהזחילה בטרם עת, זה גרם לבעיות מוטוריות בגיל 16. ואז ההורים נאלצו, ההורים, הוא נאלץ קודם כל, ממש תוכנית זחילה. הוא היה חייב לחזור לשלב הקודם, ועד שהוא לא מיצה את הקן, על פי הדרכה כלשהי, על פניו זה נשמע מוזר, איך אפשר, זה דווקא אופייני זה, אבל אדם כבר התבגר, אני לא יודע, עצמותה כבר התקל, לא יודע, זה כבר לא אותו. אף על פי כן, על פי תוכנית שהוא קיבל, הוא נאלץ לזחור למשך תקופה מסוימת, בצורה מסוימת, בסופו של דבר הוא שיפר את ההליכה שלו. אבל הוא דילג על שלב. לא רוצה להגיד שהוא היה רשע, זה לא קשור, אבל רשע במובן המוסרי, כן? יש אומרים שרשע זה בעברית, זה תו ושין מתחלפים, כידוע, בעברית. רטה, כן? רשע, רטה. מה זה רטה? רטה זה קפץ. זאת אומרת, זה קפיצה, זה דילוג, זה חוסר הדרגתיות, כן? הרישות זה דילוג, זה חוסר הקפדה על, על רב השלביות, זה דבר מעניין. זו הגדרה אולי חדשה, כן? זו הגדרה חדשה. אבל היא קולעת לאמת בשום ספק. אה, וכמו כן, כשנתבונן באמת בחיינו, נגלה עוד הרבה הרבה זירות ששם הדרגתיות היא מאוד מאוד חשובה. אגב, בטבע, כן, אולי רק נאמר כך, התגשנו, אנחנו רוצים כרגע לצמצם את הדיון שלנו, להסיט אותו לערוץ המתבקש והשייך ליהוד בטבעת, לענייני המצור, תרגום התורה הלבנית, כן, מות עזרה וכן הלאה. לכן אנחנו נבוא ונאמר כבר פה, מה שכבר אמרנו, אבל נסכם את זה, שאין לנו אפשרות להיות, להתמצא בתהליך הופעת הרע, אם אנחנו לא עוקבים אחרי הסיבות הראשוניות שלו. הן תהליך הופעת הרע הפיזי, כן? זה יכול להיות שריפות, זה יכול להיות טרור, לא משנה. הן בתהליך הופעת הרע הנפשי, התפתחות של מידות רעות, והן בתהליך ההתפתחות של הרע הרוחני המחשבי. איך בכלל אנחנו מגיעים למחשבות מוזרות כל כך, אם זה בענייני דת, אם זה בעניינים שבדם לחברו, לא משנה. אבל הופעת הרע בשלושת הערוצים האלו, שאלו הערוצים המרכזיים של הופעת הרע, הופעת הרע במעשה, בנפש וברוח, אין לנו אפשרות לעקוב אחרי ההופעה אם אנחנו לא מניחים את הנחת היסוד שיש כאן תהליכיות. ובאמת, ביצורים הטבעיים, לא נדבר כרגע על האדם, באדם זה סוגיה. כי כמה אנשים יכולים להגיד פה באמת שהם תהליכיים בהבנת הופעת הרע בנפשותם? כן? כמה אנשים מקפידים שלא ליפול לסיבות הראשוניות של מציאות הרע? כמה אנשים יכולים להגיד בהן צדק שהם לא מקרבים את את הגפרור אל העץ? כן? כמה אנשים יכולים להגיד דבר כזה? כשאנחנו שואלים את השאלה הזו בכנות, אנחנו מוצאים שרוב השריפות הן בעצם מתרחשות לעינינו מבלי שבכלל עקבנו אחרי תהליך ההופעה שלהם. זה סוגיה חדשה לנו. זה סוגיה חדשה. לעקוב אחרי סיבתיות. אגב, יש אנשים שעוסקים בזה רוב חייהם. כל מיני קבוצות ביקורת ואיכות, שם עוסקים בזה. ועדות חקירה, אם זה תאונות טייס, אם זה תאונות, כל מיני, זה אנשים שעוסקים בזה. הם פשוט עוסקים בזה. זה התחום שלהם. הם קמים מהרגע הראשון שהם קמים בבוקר, מה שהם, הראש שלהם מלא במחשבות תהליכיות. איך תהליכים נוצרים? מה פשר הדפקט הזה שקרה בפס הייצור? מה קרה כאן? הם עוקבים אחרי החוליות. כל הזמן מחפשים את הקצרים. יש אנשים שעוסקים בזה. עכשיו, אני לא יודע אם התפיסה הסיבתית אצלם היא מתפשטת מעבר למפעל שבו הם עובדים. יכול להיות שהוא מגיע הביתה, הוא כבר לא יודע למה הוא כועס על אשתו, או היא לא יודעת למה הוא כועס על... יכול להיות ששם בכלל הוא לא מיישם את מה שהוא עושה במפעל. יכול להיות. אבל אנחנו רוצים להגיד כאן, שאם אנחנו לא מפתחים את ההסתכלות הסיבתית, עכשיו אני לא אומר, אנחנו לא צריכים עכשיו להיות שחקני שחמט שצופים 20 צעדים קדימה. המדרגה של שחקן השחמט הוא נקבע הרבה פעמים לפי, חלק מהרמה שלו נקבעת לפי מספר התהליך, הצעדים שהוא צופה, צעדי היריב שהוא מסוגל לצפות. כמה צעדים קדימה הוא מסוגל ללכת? יש כאלו ששבע צעדים קדימה. יש כאלו 10 צעדים. הכי הרבה נדמה לי שזה 17 או 18 צעדים. אם אני נוטה. ועל פי הצעדים, כן, הוא יעשה ככה, ואחרי זה יעשה ככה, ואחרי זה יעשה ככה, על פי זה היגיון מסוים, אז אני כבר מכין תשובות. בסדר, אבל לפי מספר התהליכים, לפי מספר הסיבות שאתה מבחין, ככה אתה יותר שותף. ביצירת הטוב, אתה מסוגל ליצור אותו, אתה מכיר את התהליך של יצירת הכור האטומי, של יצירת, כן, המים הכבדים, אתה מסוגל ליצור אותם. ואם חסר לך תהליך, חסר לך חוליה, לא יצא לך מים כבדים. לא יצא לך מים כבדים. לא יצא לך לעזור שום דבר. זה ממש נוגע לזה. לפי רמת ההתמצאות שלך בתהליך הסיבתי, אתה שולט בתהליכים. אתה שולט ביצירת הטוב, ואתה שולט בפירוק הרע, או במניעת הופעתו. אתה סוגר לו את העורק. אתה לא נותן לו להופיע. אתה מוציא את העץ מתוך האש. אתה מצנן את החום. אתה גוזל את החמצן מתוך האש. ואז אתה מחבר אותה. כי אתה יודע שזה אחת הסיבות להיווצרותה. אגב, לא צריך לדעת 100 סיבות. הרב קוק אומר שדי לדעת 4 סיבות. שאדם מתמודד עם מידת הגאווה, למשל. מספיק שידע 4 סיבות. אבל אם הוא לא ידע אותם, יש לו בעיה. הוא צריך לדעת א', את הסיבה הראשונית והבסיסית ביותר, שזה אהבת האדם את עצמו מצד הטבע הנפשי. מה לעשות? אדם אוהב את עצמו. אחרי זה הוא צריך לדעת את הטעות הדמיונית. כן? ומכיוון שהוא אוהב את עצמו, הוא מדמיין שהוא חשוב. אחרי זה, טעות דמיונית נוספת. מכיוון שאני מדמיין שאני חשוב, אני מדמיין שצריכים לתת לי כבוד. והטעות הרביעית, שזה הרב קורא לו סיבת הסיבות בעצם, זה טעות, זה סיבה שכלית. שאדם לא מבין מהות המעלות האמיתיות מהן. זאת אומרת, הוא רוצה כבוד, והוא מדמיין שהוא ימצא אותו בגאווה. זה שאתה רוצה כבוד זה בסדר, אבל מי אמר שתמצא אותם בגאווה? אז תחשוב רגע בשכלך, מה זה הכבוד שאתה רוצה? מצד מה אתה רוצה כבוד? מצד זה שאתה עשיר? מצד זה שאתה חכם? או מצד זה שנבראת בצלם? אז אם אתה מבין שאתה צריך כבוד, מצד זה שנבראת בצלם, אז איך תקבל כבוד? תכבד את הבריות. איזה מכובד? לא מכבד את הבריות. זה מסקנה הפוכה לחלוטין, מאשר החשבון של הגאוותן. אבל רואים שגם בגאווה עצמה, יש 4 סיבות. יש ביניהם הדרגתיות. אף על פי שוודאי שיש עוד הרבה יותר מרכיבים בגאווה. אומר הרב שיש בגאווה המון מרכיבים. הרבה יותר מ-80 מרכיבים. הרבה יותר מ-80 מרכיבים. אבל אין הכרח לדעת אותם. צריכים לתפוס את 4 הסיבות הראשוניות שכל שאר המרכיבים יושבים עליהם. ואם אתה, את אחד מ-4 רגלי הכיסא האלה, אתה חותך אותם, כל המידה מתחילה להתערער. ברגע שאתה מרכך את אהבת עצמך בטבע, ואתה מבין שלא טוב להפריז בזה, אתה כבר מוריד את המפלס של מידת הגאווה. כל שכן שאתה לא נותן לדמיון להתלבש על אהבת עצמך בטבע. כן? ושיתחיל לצריך הציורים של כבוד מדומה. בכלל אתה חונק אותה. אתה משאיר את אהבת הטבע ברמה מאוד בסיסית, שהיא לגיטימית לחלוטין. זה מינון מותר, כי אדם צריך לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, להרגיש את הקיום האישי שלו, זה בסדר גמור. רק שלא יחרוג מעבר לפרופורציה. אז שליטה, כן? בכוח המדמה, הוא כבר לא נותן לאהבת הטבע הזו להתפתח. אבל אנחנו רואים פה שקיימות סיבות. כל דבר מדבר. כל דבר מדבר. עכשיו, אצל בעלי חיים, הדבר הזה הוא מאוד טבעי. ביצורים טבעיים, תשימו לב, שהקדוש ברוך הוא נתן להם באינסטינקטים את התפיסה התהליכית, זה דבר מאוד מעניין. הם נזהרים מסכנות. יש בעלי חיים שהם מריחים את הסכנה עוד הרבה לפני שאנחנו מרגישים במחלל. הם מריחים, הם שומעים רעשים מאוד דקים, תדרים עדינים ביותר, שמבשרים על איזה משהו שעתיד לבוא בשעות הקרובות. אחד מהחיות שמודיעות לשאר החיות סכנות שקיימות, זה האיילה, אנטילופה. יש לה חוש שוח מאוד מפותח, לכן בעלי חיים אוהבים להיות לידה. כן? הרבה בעלי חיים חפשים תמיד את הסביבה של האנטילופות, למה? הן מאוד רגישות, יש להן חוש שוח מדהים. הן יכולות להרגיש סכנה מרחק עצום. אז הרבה בעלי חיים נמצאים בסביבתם, יוחד בעלי חיים שאין להם חושים, כך זה. אז הם נמצאים, הם מסתכלים על האנטילופות. אני רואה את האוזניים, הופ, הופ. כולם מתחילים להגיב בהתאם לתנועות שלהם. כן, משהו מדהים. יש להם את התפיסה הסיבתית בצורה העדינה, העדינה ביותר. הם תפסות, בוא נאמר, את הסיבה הראשונה. יש עוד 200 שלבים, אבל היא כבר רואה את זה, כן, בגלל איזשהו ריח, איזו דגימת ריח. היא לוקחת איזו דגימת ריח מרחוק, וזה סימן שהעריות מתקרבים עכשיו לאזור שלנו, הם כבר עדיין מרחק 6 קילומטר. כן, מרחק גדול, אבל הן מתקרבות לאזור. חוסר שקט, מתחילה לזוז, מתחילה לנוע, כן? לא רצה עדיין, יש עוד 6 קילומטר, יש זמן, יש זמן. הן יודעות בדיוק מתי להתחיל לפתוח בריצה, בדיוק אבל. אבל הן כבר יודעות שמרחק 6 קילומטר, האריה נמצא. הן מתחילות להיערך בהתאם, וכל החבורה של החיות, כן, מגיבים בהתאם. אבל בעלי חיים ככלל, יש להן את החושים האלו. כמו שאומר מסילת ישרים, שאדם שאינו זהיר, שהוא מדבר מידת הזהירות, מה אומר? אדם שאינו זהיר, הנה הוא גרוע מן החיות, שבטבעם להיזהר ממה שמזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות, רעתו קרובה מהצלותו, והרי הוא כי הולך לשפת הנהר. הולך לשפת הנהר, לא מדובר, והרי הוא כקופץ למים הסוערים. הולך לשפת הנהר, שפת הנהר זה סיבה מספר אחת. סיבה מספר אחת. הלכת על שפת הנער, לא נזהרת, תופיע סיבה מספר 2, תחילת המעידה. סיבה מספר 3, התחלקות, נפילה וכו'. אבל הסיבות הראשוניות, הזהירות מעניקה לנו את אותו חוש מיוחד, את אותה יכולת מיוחדת לעקוב אחרי הסיבות. ולדעת האם להימצא במקום הזה או לא להימצא במקום הזה. כן, באמת תבעו איזה מושג, אלו שעוסקים בגיאולוגיה, הם תבעו מושג, יש מה שנקרא, יש מה שנקרא זמן שטח וזמן גיאולוגי. זמן שטח, זמן גיאולוגי, אני חושב שזה דוגמה נהדרת כדי להבין את צמיות העיניים של בני האדם. נוסעת מכונית, פתאום יש מפולת בוץ. ענקית, חצי הר נתלש ממקומו, סוחף איתו כמות אדירה של עצים, מכוניות שנוסעות שם למטה, מי שמצליח לברוח, בורח, מי שלא, יש עליו הר. פתאום, כן, כן, מגיעים כמובן הכתבים והמשטרה, גובים עדויות מהניצולים, פתאום הר התמוטט. זה נקרא זמן שטח. בזמן שטח, האירועים כאילו מתרחשים לפתע פתאום. זמן גיאולוגי זה משהו אחר לגמרי. זמן גיאולוגי זה ניסיון, כמו שאמרנו, להבין את הסיבתיות. איך התרחשה המפולת הזו? ואז יש פה המון המון שלבים. איך? איך נוצר המדבר הזה שם בצ'ילה, הטמקה? כן? איך הוא נוצר הדבר הזה? איזה סיבות חברו כדי ליצור את המדבר היבש ביותר בעולם? לא החם יותר בעולם, אבל היבש ביותר בעולם. 10% לחות בקושי. איך הוא נוצר? באים גיאולוגים, מתחילים? לאט לאט. כן, רואים, יש הרי אנדים, גבוהים מאוד. המים, האוקיינוס, העננים לא מצליחים לעבור, מתייבש. מאזור אחר, גם נחסמים העננים, בגלל איזה רצועת ערים אחרת. מתחילים לברר, זה סיבות על גבי סיבות חברו יחדיו, כדי שיבצר השטח הזה של ה-240 קילומטר, כן, של מדבר. 240 אלף קילומטר של מדבר. איך זה נוצר? סיבות על גבי סיבות, והמון סיבות. זה לא קל לחקור את זה, אגב. זה לא קל לחקור, לא קל. צריך התבוננות, צריך סבלנות עצומה, צריך להבין דבר מתוך דבר. אבל ככלל, הזמן הגיאולוגי, הוא בעצם בא להפגיש אותנו עם עולם הסיבות. עולם הסיבות. חשוב ללמוד את הדברים האלה. חשוב ללמוד זה מהטבע, חשוב ללמוד זה מאנשים שעוסקים בזה. אפשר ללמוד מזה המון, המון. מאנשים שעוסקים באיכות וביקורת. המון אפשר ללמוד על העיקרון של הסיבותיות והתהליכיות. איך דברים נוצרים, איך הסונות נוצרים. כן? וגם איך דברים טובים, כמו שאמרנו כבר מתחילה, נוצרים. אבל לא זה הנושא שלנו כרגע. אנחנו מדברים דווקא על תהליכים שליליים, בהקשר של יהוד בטבט, כן? הדברים שהתרחשו בו, זה הנושא שאותו אנחנו רוצים כמובן לפתח. אגב, חזל אומרים לנו, כן? יש נחשים, זה אחסן, נקרא אחסן, בעין, כן? הוא מצלצל עם הזנב. אז אומרים חזל, שלמה הקדוש ברוך הוא יצר אותו ככה? כדי שאדם ישמע את הקול שלו. הוא ישמע את הקול שלו ויזהר, כן? כי בני הדעת, יודעים, זה, מה לעשות את זה? הוא שריח לא בדיוק, וגם הדעת לא מיושבת, לחשוב, להסתכל מסביב. אנשים הולכים כמו, לא שמים לב. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו, כן? כל מיני סימנים, כל... אז האחסן, אומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא עשה לו צלצול בזנב, כדי שבני אדם ישמעו ויזהרו. נו, כולי ואולי, כן? ישמעו ויזהרו, כן? אבל הנה, תראה, הצלצול הזה הוא סיבה ראשונה, הוא השלב הראשון, הוא מעיד על כך שיש פה נחש בסביבה. תארך בהתאם, כי השלב הבא כבר תהיה קרוב מדי, אולי בשלב הבא כתוקש, אז תעשה פעולה כדי להתרחק ממנו. ברוח זו גם אומרים לנו חזל ביחס לנגעי בתים. יש נגעי בתים, יש נגעי בגדים ויש נגעי גוף. אומרים חזל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בהתחלה הוא מביא על האדם נגעי בתים. כדי לרמז לאדם שהוא צריך תיקון. אם האדם לא נרמז, הוא מביא עליו נגעי בגדים. אם הוא לא נרמז, הוא מביא עליו נגעי הגוף. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצידו, באמת מנסה לפקוח את עינינו בדרכים שונות ומשונות, כדי שנבחין בתהליכיות, שנפקח את העיניים, שנפעל בעוד מועד, בעיתוי המתאים, שלא נגיע למצבים שכבר מאוחר מדי, עבר זמנך, כן? דבר מעניין. בכלל אמרו חזל את המשפט איזו חכם הרואה את הנולד. זה הביטוי שבאמת משקף את כל התורה הגדולה הזו, כל האמונות המופלאה הזו של ראיית הנולד. מעניין הסיפור שמספרים רבי צדוק. רבי צדוק כתוב ש-40 שנה לפני החורבן, אתם מכירים את הדברי חזל האלה, נכון? כן, מסכת גיטין ואגדות החורבן. רבי צדוק, 40 שנה לפני החורבן, הוא כבר התחיל לצום. בשעה שאנשים היו בשיא השפע, בשיא ההצלחה, מי בכלל ראה מה קורה מתחת לבטן אדמה? מי ראה את הלבה הרותחת שהולכת ומתעצמת, הולכת ונבנית שם מתחת? רבי צדוק ראה. הוא ראה. הוא ראה מה עתיד להיות כאן בעוד 40 שנה. הוא ראה את הסיבות הראשוניות. סיבה א', סיבה ב', סיבת חינם, כל הדברים האלה. הוא ראה את זה כבר הולך ומתהווה. הוא פשוט עשה אחד ועוד אחד. והיה ברור לו שכל זה יוליד חורבן. ניתן עדיין אולי לשנות. לכן הוא התחיל לצום, כדי לפרק את הסיבתיות הזו, ליצור איזו הפסקה, כן? בשרשרת הניפוץ בזירת המטענים הזו, לעשות איזו הפסקה, איזו להחניק, כן? את הזרימה של האסון, דרך המוליכים, דרך המרידיאנים הנוראים האלו, של שנאת חינם וכל הדברים האלו. זה מה שהוא ניסה לעשות. אנחנו יודעים שלא הצליח. אבל זה לא משנה. לענייננו זה לא משנה בכלל. כי מה שחשוב לנו זה להבין שרבי צדוק הרגיש בסיבתיות הסמויה ברמות שקשה לתאר. קשה לתאר. אגב, גם ברפואה היום יש כל תורת הדפקים. יש הרי הרבה דפקים בגוף האדם. אין רק את הדפקים הידועים לנו. יש הרבה דפקים. יש דפקים שסמויים מן העין, הם יותר בפנים. הדפקים האלה הם סוגלים לספר לנו את כל סיפור התהליכיות. ככל שאדם מסוגל להוציא יותר אינפורמציה מהדפקים, הוא מסוגל להכיר תהליכים בראשיתם, שהם בכלל לא מדידים בכלים של רפואה טבעית, ברפואה הקונבנציונלית. לא מדידים לחלוטין. הרבה פעמים זה גם לא רלוונטי. יש איזה משהו כזה. לא, לא שזה לא רלוונטי. אני לא, לא, לא. זאת אומרת, יש אינפורמציה שהיא בכלל שייכת לתהליכים שנמצאים במצב עוברי כל כך. השאלה מה עושים זה כמובן. השאלה מה עושים זה. כן? יש מה לעשות עם זה? השאלה איך מתייחסים לאינפורמציה הזו. אבל הרבה פעמים אינפורמציה היא מאוד 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 ראשיתית, מאוד עוברית, מאוד התחלתית. כן? על ידי הדפקים. הם מספרים את סיפורו של הגוף, מכף רגל ועד ראש, בכל הרמות, בכל השכבות. לא רק את ההתקף גופה, אלא את ה-100 קילומטר לפני ההתקף. אפשר להשיג מזה המון מסקנות. אנחנו צריכים להבין, שזה אחד מהפעולות, כלומר, היסח הדעת מהתהליכים, זה אחד מהפעולות, כמו שאמרנו, רשעים הורסים, עולם שנברא בעשרה מאמרות, ובראש ובראשונה, מי הוא הרשע הגדול ביותר? יצר הרע. הכוח היצרי, למרבה הפלא, הפעולה, הוא פועל ברשות. זה ניסיון. זה כדי לנסות את האדם, כדי להביא את האדם לתהליכיות, יש כוח שמסית אותו לחוסר תהליכיות. כן? יש לו הרבה ממדים ליצר הרע. אבל אחד מהממדים העיקריים של יצר הרע, כן? כמו שאומר המסילת ישרים, והנה זאת אחת מתחבולות היצר הרע, שלא נותן לאדם זמן להתבונן, הוא מכביד עליו את העבודה בתמידות, והנה זאת באמת אחת מתחבולות יצר הרע. התחבולה העיקרית של הכוח היצרי שבאדם, זה להשיח את ליבנו ודעתנו מהתהליכיות. אין לו בעיה שתקפוץ מדרגות. בכלל אין לו בעיה. מצידו, עדיף שאתה תהיה כבר בפסגה, עוד לפני שביקרת בתחתית ההר. מבחינתו זה נהדר. למה? כי הוא יודע ששום דבר בעולם הזה לא נבנה, שום דבר לא נבנה, שלא באופן תהליכי. כי לא בחיפזון תצאון, בשובה ונחת תיוושעון. כך הגיעו לתם של ישראל. שום דבר לא בחיפזון. לוחות ראשונים נעשו בחיפזון. נאלצו להישבר. לוחות שניים בהדרגתיות, מתוך שילוב נכון של ההערה האלוקית היורדת מסיני עם נפש האדם, השילוב הנכון מבטיח התיישבות, התמרות של הקודש בתוך האדם. לוחות ראשונים נשברו, לוחות שניים קיימים. זה היסוד. יצר הרע, עיקר אומנותו. זה להשכיח מאיתנו תהליכיות, אבל תראו מה יש פה עוד. יצר רע במסתרים, כמו שלך הוא אומר, להגיע לטוב בלי הדרגתיות, בוא בוא מהר, קדימה, קדימה, אתה כבר צדיק. נו, נו, קדימה, שוחק אותה כאילו כבר צדיק. בתלבושת, בהתנהגות, אתה כבר צדיק. מהר, מהר, קדימה, אין זמן, אין זמן. אין עכשיו 20 שנה, לעבוד, זהירות, זריזות, נקיות. קדימה, נו, קדימה, רוץ, רוץ. עכשיו, אותך הוא מדיח לחוסר תהליכיות, אבל הוא יודע טוב את סוד התהליכיות. היום אומר לך, עשה כך. מחר אומר לך, עשה כך. עד שאומר לך, לך ועבוד. עבודה זרה. זאת אומרת, תחליט, אתה בעד תהליכיות או נגד תהליכיות? לא, אני נגד תהליכיות בבניין הטוב. אני בעד תהליכיות ביצירת הרע. דבר מדהים. הוא אלוף התהליכיות. איך אומר רוחות צדיקים? אם ינצחך בקל שבקלות, סופו שינצח אותך בחמור שבחמורת. יצר הרע לא מזלזל בקל אחד קטן. כי הוא יודע שהקטן שכזה, זה התנועה, זה אפקט הפרפר. זה תנועת הכנף של הפרפר, שהיא תיצור את הצונמי בסופו של דבר. הוא יודע, זה נהדר. הוא גזל מאיתנו. בכל רגע נתון אנחנו יכולים לשנות את המצב הזה, שיהיה ברור באופן חד משמעי. אבל לעת אתה, במידה מסוימת, הוא גזל מאיתנו את הראייה המפוכחת הזו של 10 מאמרות. הוא יודע יפה את הסוד של 10 מאמרות. הוא משתמש בו לטובתו כדי ליצור תהליכים שליליים. המסיעת ישרים מוסיף ואומר שם, בעניין של מפסידי הזהירות, בליצנות, שמה גורם את הליצנות? הליצנות היא מזלזלת בסיבות הראשוניות. מה בחייך? נו, מה זה? מה זה כל החשבונות של הצניעות האלו? מה זה? עד כדי כך וזה? זה כלום. מה, על מה אתה? על מה אתה? אתה כבר מסתכל על קהל פושע בגלל שקצת פתוח פה, קצת שם. מה קרה? מה העניינים? מה? אבל תדע לך, מי שרוצח ומי שנואף, הוא לא התחיל בניוף. הוא התחיל בדברים דקים דקים. הוא לא התחיל בניוף. זה שיש מפולת בוץ, ששופכת 500 מיליארד קוב, זה לא התחיל בזה. זה התחיל 150,000 שנה לפני כן. זה שבמישורים הגדולים של ארצות הברית, בשנות ה-20, אני יודע, במאה הקודמת, כן? היו סופות חול נוראיות כאלו, במשך כמה וכמה שנים, זה לא התחיל בסופות החול. זה התחיל בזה שהתייחסו בצורה לא נכונה לקרקע, ואת כל התכסית של העשב ניצלו בצורה פראית, ולא היה מה שיוחז את האבק, ואז באו הרוחות. יש תהליך. זה לא קרה ככה סתם. זה לא קורה סתם. אדם לא סתם נואף, אדם לא סתם רוצח, אדם לא סתם מתגאה, אדם לא סתם כועס פתאום בפרץ נורא של כעס. לא! זה התחיל איפשהו. אומר מסילת ישרים, מפסידי הזהירות, שאחד המפסידים של הזהירות זה הליצנות. שהליצנות עניינה זה להתלוצץ על הסיבות הראשוניות. להסתכל על אנשים שמדקדקים בסיבות הראשוניות ולצחוק עליהם. ולומר, מה אתם מתעסקים? וזה תפסיק כבר עם כל הדקדקנות, עם כל השטויות. יש דברים חשובים הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא בודק את הצדיקים בדברים קטנים. גדולי ישראל, הם לא התחילו בזה שהם היו גדולים, התחילו בזה שהם היו רועי צאן. בזה שהם דאגו שהגדי הקטן, להחזיר אותו לעדר, ולדקדק במאכלם של הזקנים, ושל הבינוניים, ושל הצעירים. בזה הם התחילו. הם התחילו בסיבות קטנות. זה לא סיפורי תהילה של, אני לא יודע, מלכי הגויים, של, כן, שאנחנו לא יודעים בכלל מאיפה זה התחיל. מאיפה זה התחיל? כל הגדלות שלהם, מאיפה זה התחיל? האם זה התחיל מיותך אדם פשוט? פשוט שבפשוטים? שהקפיד על קלה כבחמורה שביחסי אנוש? משם זה התחיל? או שנעשית פתאום מלך. אם נעשית פתאום מלך, אתה תהיה מלך רשע. חד וחלק. זה לא עובד ככה. אגב, יכול להיות, אם כבר הגענו עד לכאן, בואו נגיד משהו. בואו נקצור את הפירות ונאמר, אולי, אולי, אחרי שהסברנו את המסיעות ישרים בעניין הליצנות, אתם יודעים, לפעמים קשה לנו קצת עם כל מיני גזרות של חז"ל, כל מיני תקנות. מי יודע אם זה לא בגלל זה? מי יודע אם זה לא בגלל שרבי צדוק אומר לנו, יהיה חורבן, אנשים סוחרים בבורסה במיליאנים, בתים מקסימים, מכוניות פאר, שיא הכיף של החיים. ורבי צדוק עומד שמה, כן, רואים את הגרוגריה שלו מרוב שהוא רזה, שהוא אוכל את, את התאנה, רואים את התאנה פה מפה, רואים את זה. מה יושב לי שם הזקן הזה שם מתאבל, וזה, בוא תאכל, תשתתף עם כולנו בחינגה. הוא מספר לנו על עוד 40 שנה הולך להיות חורבן. מה אתה מדבר? מי יודע, אם זה לא אחד הסיבות שקשה לנו כל כך, לפעמים, כל אחד לפי כמה שקשה לו, יכול להיות שכאלה שלא קשה להם, יכול להיות שלא, יש כאלה שלא קשה להם, שמבינים את כל הרעיון של 10 מאמרות ולא קשה להם. אבל כל תרבות הסייגים של חז"ל, כל תרבות המוסר של חז"ל, היא בנויה על 10 מאמרות. הרבה פעמים קשה לנו להבין את דברי חז"ל, את גזרותיהם, את תקנותיהם, את הרחקותיהם, את הסגנון המוסרי שלהם, כי הסגנון המוסרי של חז"ל יונק מהבנת הסיבות הראשוניות. הם אנטילופות. הם רואים את הנמר מ-60 קילומטר, מריחים אותו, והם מודיעים לנו, זהירות, נמר בשטח, לכן אל תעשה א', ב', ג', ד'. ואתה, בעיניים החושיות שלך, הרי אתה מבין רק שהשריפה פורצת. אתה לא יכול לראות את הסיבות. אין לך יישוב הדעת. אתה גס, אתה חומרי, אתה לא עדין. אין לך חשיבה מופשטת שמסוגלת להסתכל על התהליך כולו. אז אתה אחוז בסיבות האחרונות. אבל זה כבר מאוחר מדי. הסיבות האחרונות זה מאוחר מדי. זהו. באים חז"ל בטובם. בחסידותם, בקדושתם, באהבתם אותנו, ואומרים לנו, ריבונו של עולם, בנים יקרים, בנים יקרים, במרחק 6 קילומטר, יש סכנה גדולה. שימו לב, לפעול את הפעולה הנכונה שם. שימו לב, אל תתעסק עם מוקצה, אל תעשה עובדין דחול. כל הגזרות, תסתכלו בשולחן ערוך, שולחן ערוך בהלכות שבת. אתם ראיתם שולחן ערוך הלכות שבת של הרב אליהו? תסתכלו שם בשולחן ערוך. שולחן ארוך, אבל לא משנה. זה דקדוקי דקדוקים בדיני מוקצה. בסיס לדבר אסור. וזה אסור לגעת, וזה אסור להזיז, וזה רק עם השרבול, וזה רק לאחר יד. אתה לפעמים עומד, אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, תגיד, אנחנו נורמלים? אנחנו נורמלים? מה קורה פה? ואין דרך להבין את הדברים האלו אם לא לומדים את תורת התהליכיות. זה הכל שייך לתהליכיות. זה הכל שייך להבנה חודרת של חז"ל. איך נוצרים טרגדיות בעולם? איך נוצרים כישלונות? מפה זה מתחיל ופה זה נגמר. ככל שנשכלל את המבט הזה, אנחנו נוכל להעריך את חז"ל כל כך, כל כך. לא יהיה גבול, הכרת הטובה. לא יהיה גבול. כמו אדם שנוסע בכביש, בכבישי יהודה ושומרון. ועוצר אותו ג'יפ צבאי ואומר לו, יש חוליה בשטח. סע ימינה. אל תיסע על הכביש הזה. תודה רבה, חיילים יקרים. תודה רבה. איזה חוליה אני רואה חוליה בכלל. אבל הם קיבלו מידע מודיעיני, שהם יצאו לפיגוע עכשיו על כביש 60, חס ושלום. והם עכשיו תוך שעה נמצאים על הציר. אנחנו לא יודעים עדיין את נקודת המערב שלהם. זה אמור להיות בקטע של 4 קילומטר. אז עומדים החיילים ומסלקים את כל הרכבים לכיוון בקעת הירדן. או אפילו לחזור הביתה אי אפשר, נקודה. תודה רבה. מישהו יתווכח איתם? מישהו יגיד להם איפה אתם רואים חבלים? תודה רבה שאתה מודיע לי בעוד מהם. הצלת את חיי. עושה נפלאות לבדו. פילי פלאים. תודה רבה לך. אז בואו נתאר לעצמנו שהמשל הזה שנתנו, כן, הוא בדיוק, ההשתקפות שלו היא בדיוק באה לידי ביטוי בכל הסגנון המוסרי ההלכתי של חז"ל. ידיעת הסיבות. זה כיוון מחשבה, לא חשבנו על זה. אבל בהחלט טעם לשבח יש בהסבר הזה. לכן אמרו חז"ל על כל העניין של הגדרות, של הגזירות, כל מי שמפר גזירה, כל מי שמפר גזירה, אמרו חז"ל, על אדם כזה, פורץ גדר ישכנו נחש. פורץ גדר ישכנו נחש, שפורץ הגדרות שגדרו חז"ל. כל הגדרות שגדרו חז"ל זה מניעות על גבי מניעות, משוחות על גבי משוחות, מחסומים על גבי מחסומים, כדי שהנחש, יצר רע, לא יוכל לחדור. אתה לוקח לו את הסיבות, אתה לוקח לו את החמצן,
כי הוא ניזון מהסיבות האלו. אם אתה לא תעשה שם תקנה, זה החור בגדר שהוא ייכנס.
ויכול להיות שבשעה שאתה תישן, כמו ביערות הגשם, כל השבטים שם, כן, כמה הקיצות, כמה מתים שם בשנה מנחשים הקיצות, מאלמנות שחורות ונחשים, נחשים זהירים, שם כל מיני נחשים שהגודל שלהם הוא... אין לי פה משהו דק כל כך להגיד לכם, אבל דקים, דקים, נחשים, כל מיני יצורים עוקצים, אלפים שמתים, אלפים. הנחשים חודרים פנימה, למיטות שלהם, למקומות מושביהם, למאכלים שלהם. מה עשו חזה? כנגד כל הנחשים, מכל המינים, יצרו גדרות מופלאים, איזה מין קו הגנה מדהים כזה, יוצא מגן הרגים, כדי למנוע מכל המזיקים להיכנס. שברגע שאתה מבטל גזירה כזו, פרח. יש פה חור שכבר יכול להיכנס פה נחש. הוא ייכנס. לא יחסר לו עדיין סיבות מסוימות. איך אמר לי פעם מורה של נהיגה? שאתה עושה טעות בכביש, שאתה עושה טעות בנהיגה, דע לך שנתת את הסיבה הראשונה לתאונה. עכשיו, אם יבוא עוד מישהו ויתן את הסיבה השנייה, מה שנקרא, אחד הביא את העצים, אחד הביא את הכלי, אחד הביא את המים ואחד הביא את האש, כל אחד מביא את הסיבה שלו, בסוף יוצא מזה תפשיל לא רע היום. ברוך השם, תפשיל לא רע. אם הוא עושה את זה שבת, זה חילול שבת. דנים חז"ל, מי הוא החייב? בסופו של דבר. לא משנה, אבל כל אחד מביא סיבה אחרת. אחד מביא את הכלי, אחד מביא את המים, אחד מביא את העצים, אחד את האש. בסדר. כן. אותו דבר. דע לך, שאתה עושה טעות בנהיגה, נתת סיבה, שאלה איזה גודל הסיבה, איזה סוג שטעות עשית. לפעמים אתה עושה טעות שהיא כבר סיבה מחרת. היא המקד פטיש, כן? אבל כל טעות היא סיבה. עכשיו, אם יבוא אחד וייתן סיבה נוספת, יש לנו כבר שתי סיבות. אם לתאונה כזו צריך שלוש סיבות ותו לא, 95% מהתאונה, או שתי שליש מהתאונה, סליחה, כבר התרחש. כך אמר לי המורה שלי, כך הוא הסביר לי. הוא אמר זה מילים קצת יותר בוטות, כן? אבל לא משנה. אבל הרעיון מובן. זה הרעיון של פורץ גדר אישכנו נחש. יותר מזה, אמרו חז"ל, ברגע שקיימות הסיבות, אי אפשר שהתוצאה הסופית לא תתרחש. זאת אומרת, אסור לנו להשלות את עצמנו שהסיבות הראשוניות הם דברים של מה בכך, שאם לא נקפיד עליהם, נוכל לעצור את הדברים במועדם. לא. חז"ל התבטאו, ואנחנו מאמינים לדברי חז"ל, אנחנו צריכים לברר אותם בשכל ולהבין את משמעות דבריהם. אבל בואו נראה מה שאמרו חז"ל על הביטוי די זהב שמופיע בתורה, שהרבית עליהם כסף וזהב. אמרו על זה חז"ל, שהרבית עליהם כסף וזהב, איך לא יעשו את העגל? משל לאב, שהושיב את בנו בפתח בית פרוצות, ותלה לו על צווארו כיס של מעות. מה יעשה הבן ולא יחיתה? זאת אומרת, אם יש לבן הזה את הסיבות האלו לחטא, הושיב אותו על פתח בית זונה. הוא יהיה נער בגיל ההתבגרות עם יצרים חזקים מאוד. יש לו גם כיס של מעות לשלם לכל דורשת. מה יעשה הבן ולא יחיתה? אם יש את שלושת הסיבות האלו, כאילו החטא הוא כבר מוכרח. זאת אומרת, זה אומר שבכל זמן נתון, בוא ניקח את המשל הזה שנייה. נער מתבגר על פתח בית פרוצות, בשיא תבערת היצר, עם ארנק מלא בכסף, ביורו חזק כזה, כן, כמו שצריך, כמה אלפים ומיליונים כאלו, והוא נמצא שם. מה יעשה הבן ולא יחיתה? עכשיו בואו נחשוב. לכן עשו את העגל. כך בעצם, זה הסניגוריה של משה רבנו לעם ישראל, על חטא העגל. ריבונו של עולם, הרבית עליהם כסף זהב. יש ברירה? נתתם את הסיבות האלו. לחטאו. הם לא יחטאו? כלומר, על המשקל הזה, יש כבר סיבות שכל אחד ואחד. יש סיבות לחטא שכל אחד ואחד הם כבר בידו. הוא כבר על הפתח, הוא כבר עם האות, הוא כבר עם היצר. הוא כבר חוטא. זאת אומרת, הרבה מהחטאים שלנו, חטאי מחשבה, חטאי מעשה, חטאים נפשיים, של רגשות, של דמיונות, של מידות, הם בבחינת מה יעשה הבן ולא יחטא. זאת אומרת, יש פה איזו הספקה קבועה של סיבות, שהיא מזינה גאווה קבועה, כעס קבוע. קרה לכם פעם שבמשך 3 שעות הייתם עצובים? קרה לכם פעם שבמשך 4 שעות כעסתם? קרה לכם מצב שבמשך 2 יומים התגאיתם? זה חטא העגל. זאת אומרת, יש פה סיבות שמזינות את המצב הזה, הסיבות קיימות, והן כל הזמן דוחפות, דוחפות אל החטא. כלומר, האדם חוטא. ממה באים החטאים? מה הסיבות? יש פה הספקה קבועה של דלק. מה הסיבות הראשוניות? אם אדם לא יעשה פעולה, אם אדם לא יעשה פעולה משמעותית, נחרצת, לחזר אחר הסיבות, ולהתחיל להוציא אותה מהמערכת, המצב הזה יתמיד. אתם מכירים מצב ש-20 שנה בן אדם נמצא באותו מצב? באותו מצב חטאי? של פסימיות, של צרות עין. זה בדיוק העניין. החטא הזה מוזן תמידית ממערכת של סיבות רוחניות, מחשבות מוטעות שמזינות את הכעס, ממערכת של סיבות נפשיות, דמיונות שווא ומעשים. יש פה שרשרת סיבתית שמזינה את החטא. אז מה הפלא ש-20 שנה הבן אדם נמצא באותו מצב? לפעמים אנחנו מגלים שהיינו במצב כזה 10 שנים או 20 שנה, רק כך שאנחנו משנים. כשאדם משנה, פתאום הוא מבין ש-20 שנה הם מצב חטאי. בעלי תשובה חשים את זה. פתאום הם משתנים, מסתכלים אחורה, וואי, בואנה, 20 שנה הייתי במצב כזה מחשבתי, במצב נפשי כזה, כך הסתכלתי על עצמי, כך הסתכלתי על הזולת, כך הסתכלתי על עם ישראל, כך הסתכלתי על החיים בכלל. בואנה, מה עבר עליי? 20 שנה בערה, השריפה בקרמל שלי. זה לא יומן. 20 שנה. ואני דולג, חופשי. עם הסיבות. משהו מדהים. די זהב, שירבט עליהם כסף וזהב. אותו דבר, בזה אנחנו מסכמים למעשה, אותו דבר, כל העקרונות שאותם למה, העיקרון, המנחה שאותו למדנו עם כל פרטיו, הוא יוצא מתוך הסיפור של י' בטבת. המצור. לא האמינו כי יבוא צר בשערי ירושלים. תסתכלו מה שכתוב במגילת איכה. לא האמינו שיבוא צר בשערי ירושלים. תסתכלו בירמיה מה שהוא כותב. על המחשבות והאילוזיות של העם, טרם החורבן, לא האמינו. דוברים שקר לאמור, איכל השם, המה, איכל השם. מי יחריב את איכל השם? איזה דיבורים היו בעם? איזה פנטזיות? איזה חוסר פיקחון? חוסר פקיחת עיניים? לא ראו איך הסערה הולכת ומתקרבת. לא ראו את הלחות הנשאבת מתוך האוקיינוס, ומתחילה ליצור את המערבולת, את ההוריקן הזה, שמתקרב אל החוף. הרגישו אותו רק כאשר בשנתם הבית התרומם. לא ראו. המצור הוא האירוע שגרם, הנימוק המרכזי שגרם בעצם, או בו אנחנו מציינים את י' בטבת. לכאורה, מה אנחנו צריכים לציין את המצור? בואו נצייר 9 באב ונגמר הסיפור. מה אנחנו צריכים את שלב הביניים הזה? ובספרי, בדברי יחזקאל, הוא מציין היום, היום, 3 פעמים הוא אומר היום. על המצור, הוא קורא, היום, 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 3 פעמים. למה? כי זה היה הלם בשבילם מצור. הם לא האמינו שהוא יבוא, נבוכדנצור. האמינו שהוא רחוק, רחוק, הוא לא יבוא לארץ ישראל. הוא לא יבוא לשער ירושלים. ברגע שהתחיל המצור, זה גרם הלם עצום בעם. והקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל, כתוב את היום הזה. כי ביום הזה, 3 פעמים היום, המצור הוא תחילת ההתפכחות. לא האמין איש שיבוא צר בשער ירושלים. המצור מציין בעצם תופעה שהתפתחה כתוצאה מחוסר תשומת לב לרמזים המקדימים, לנגעי הבתים, שהתקדמו לנגעי בגתים, ומשם לנגעי הגוף. זה הרעיון של המצור. אותו דבר תרגום התורה ליוונית. צעקת החמאס על תרגום התורה ליוונית, היא בעצם מעוררת אותנו להבין את הטרגדיות בראשיתם. סך הכל תרגמו, ועוד נעשה נס כידוע, כל החכמים תרגמו באותו אופן, אבל לא נמנעו חז"ל לבוא ולומר, ביום שתורגמה התורה הלבנית, חושך העולם, איזה חושך נתכסה העולם? העולם עתיד להתמלא בחושך. וזה ידוע שתרגום התורה הלבנית, אגב, בזמן קצר, ממש סמוך למועד של התרגום, כל ההליניסטים הסתמכו על זה כדי לקדם חקיקות שלהם. הם הסתמכו על זה, נתן רוח גבית יוצאת מגדר רגיל לכל חורשי המזימות התרבותיים שרצו להתקרב ליוון. זה גרם. ומות עזרה. כי עזרה, הוא היה מתקן התקנות, גוזר הגזרות. הוא היה משקם החומות. הוא היה הגדרן הגדול של הנחש. זה היה עזרה. זה היה עזרה. תסתכלו מה עזרה עשה. הוא שיקם הריסות, הוא בנה גדרות, הוא בנה חומות. כשאנחנו מציינים משלושת האירועים האלו, אנחנו מבקשים בעצם לרדת ליסוד המהותי כל כך של הבנת הסיבתיות והתהליכיות של יצירת הטוב ויצירת הרע. כדי שנוכל לשלוט בתהליכיות, שנוכל לעכב את הרע מהתפתחותו, ואם הוא כבר נוצר, נוכל לפרק אותו שלב אחר שלב, ולהחזיר אותו למצב התוהו, למצב הארטילאי, למצב של הבכוח, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא ויעביר אותו מן הארץ. נעצור כאן.